רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה. על כל דבר בחיים אפשר להסתכל מנקודת מבט ביקורתית. לא מדובר רק בביקורת שלילית שתפקידה רק לקרוא על הגזרים ולהבליט את הצדדים הפחות נעימים, אלא גם כזאת שיודעת להעביר מסר בצורה מקצועית ומפוקחת כדי שתשרת בצורה טובה יותר את הצרכנים שלה. כשאומרים את המילה ביקורת, אנחנו חושבים באופן כמעט אינטואיטיבי על התקשורת, על הפוליטיקה, ואצל רבים מאיתנו זה מיד מקפיץ כל מיני שדים. בעולם הרכב, עיתונות הרכב היא אחד הכלים המשמעותיים בבניית דעת קהל. מה תפקידה של עיתונות הרכב? כיצד היא מתנהלת בעולם רווי ביצרים ואינטרסים, על כל אלה ועוד בפרק הזה של עושים רכב. וכרגיל, לפני שנצא לדרך, פרסומת קטנה ומתניעים.
הפרק בחסות JFrog, המגייסת מפתחים, ארכיטקטים, אנשי דב-אופס ומנהלי מוצר במגוון תחומים. JFrog היא אחת מהחברות המובילות בעולם כלי הפיתוח, והטכנולוגיות והכלים שהיא מפתחת משמשים את מפתחיהן של רבות מהחברות הגדולות בעולם, מגוגל, ספוטיפיי ועד אפל ונטפליקס. JFrog מגייסת מפתחי פרונט-אנד ובק-אנד, ארכיטקטים, מנהלי מוצר, אנשי דב-אופס, אוטומציה ועוד. אם יש בכם תשוקה בוערת לפיתוח תוכנה, סקרנות לגבי כלים חדשים ומתודולוגיות פיתוח חדשניות, ואם אתם רוצים לעבוד עם המפתחים הטובים ביותר בכל העולם, בקרו ב-join.jfrog.com או הקליקו על הבאנר של JFrog באתר הבית של רשת עושים היסטוריה והגישו את קורות החיים שלכם.
ביקורת מסעדות, ביקורת קולנוע וגם ביקורת של תחום התיירות וביקורת רכב היו בעבר הרחוק על אותו מישור של צרכנות פנאי, שלא לומר צרכנות של תחום המותרות. אבל בעוד שהמסעדות, הקולנוע והתיאטרון וגם טיולים בבתי מלון ואפילו אופנה נשארו שם בעולמות הפנאי והמותרות, הרי שביקורת הרכב והתחבורה והתקשורת של התחום הזה הפכו למשהו רב משמעות, כי התעשייה הזאת אחראית לגלגל 100 מיליארד שקלים מדי שנה הכנסות למדינה, פרנסה ליצרנים, פרנסה לאלפי משפחות ועוד הרבה דברים כאלה, אבל בינינו היא נוגעת גם בחיי היום-יום של כולנו. האורח שלי הפעם הוא אחד הוותיקים והבכירים בתקשורת הרכב והתחבורה בישראל. לצד מבחני רכב ומבחני דרכים על מאות אם לא אלפי מכוניות, הוא חתום גם על קמפיינים ציבוריים חשובים מאוד מול משרד התחבורה וגופים ציבוריים ופרטיים אחרים. רגע לפני שאני אציג אותו, נספר לכם כי הוא שונא להתגלח, אבל אין לו ברירה. החוויה המכוננת בחיים שלו הייתה שירות בחיל האוויר, אבל מאז הוא לא מבין למה שאר העולם לא מתנהל בדיוק באותו אופן כמו חיל האוויר. הוא מתגעגע לכלב, אבל הוא יפסיק עם זה כשהוא יחזור מחול באוקטובר, והוא רוצה שיהיה כאן שמח, אבל הפוליטיקאים עושים לו די עצוב. גיל מלמד, חברי, יקירי, קולגה, אח גדול, ברוך הבא אל התוכנית הזו עושים רכב. מה שלומך? מה אתה עושה בימים אלה? איך אתה שורד את הקיץ החם?
היי בועז, מה העניינים? וואי, להשחיל מילה אחריך, זה אמנות בפני עצמה, איזה כיף, זה כיף גדול. סבבה.
השאלה הקונקרטית, כי אתה תמיד טעון ועמוס ומוכן לקרב בכל סיטואציה, אז מה מטריד את מנוחתך? וסליחה שאני פותח דווקא מצד השלילי, אתה יכול להפוך את זה איך שאתה רוצה, אבל גם מה גורם לך לאיזשהו קורטוב של נחת, וביותך פולני זה...
כן.
קצת פחות.
שמע, בוא נתחיל דווקא מצד השני, אני אגיד לך מה עושה לי נחת, יש המון נחת, אנחנו, לא יודע אם שמת לב, אבל באמת במדינה מהממת. יש כאן אנשים שלמרות שהרבה נוטים לעשות להם דמוניזציה, יש אנשים מופלאים ונפלאים במדינה הזאת. באמת, אנשים שמרגשים אותי כל יום מחדש. אנחנו תמיד נוטים איכשהו להתרכז באלה שמעצבנים אותנו בפקק וכל מיני דברים כאלה, אבל יש יצירות מופלאות שקורות כאן. מה שפחות טוב זה שכל מה שקורה כאן, כל הדברים הנהדרים שקורים כאן, קורים למרות ההתנהלות של הממשלות, למרות ההתנהלות של הפוליטיקאים, לא בזכותם. הם אמנם הרבה פעמים גוזרים את הקרדיט על מה שקורה, אבל...
מה שאתה מתאר לי כאן זה סוג של דיסוננס קסום כזה. צריך את הטובים, צריך את הרעים, כדי שכל העסק הזה יעבוד איכשהו ביחד, כדי שאלי יזכו למנה של היחס שהם זוכים לה, ואלי יזכו למנה של היחס שאתה זוכה. מה שאני מבין מדבריך זה, אלמלא אלה שעושים את זה קשה, לא היינו רואים כמה טובים הם אלה שעושים את זה טוב, אותם אנשים.
לא, אתה יכול לקחת את זה גם למקום נוסף. אני חושב שאם אלה שצריכים לעשות את העבודה שלהם, גם בפוליטיקה, גם בפקידות, היו עושים אותה יותר טוב, והיו יותר רתומים למשימה, אז המצב שלנו היה הרבה 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 עוד יותר טוב. אבל תשמע, אנחנו מקליטים, אתה יודע, יום אחרי 9 באב, כולם ככה העלו את המושג הזה של שנאת חינם, וכאילו הופכו את צמד המילים הזה לדבר העיקרי של כל הנרטיב ההיסטורי הזה של 9 באב, ואני חושב שרוב האנשים בשיח הציבורי לא כך מבינים לא את המשמעות של זה, לא את הרקע ההיסטורי, לא את העובדות ההיסטוריות, גם לא את המשמעות החיובית של חורבן בית שני.
אין לנו זמן להתעכב על הדברים האלה.
לא נתעכב, אבל זה חשוב לי, חשוב לי דווקא בשביל הקונטקסט, אנחנו נכנסים, תקשיב, היה דבר אחד טוב.
לא התכוונתי אליי ואליך, אני מדבר על אלה שאותם לא מבינים את הנרטיבים וכו'. אין לנו זמן להתעכב להבין נרטיבים. זה אקטואלי עכשיו להגיד, שנאת חינם, זה בוא.
לא, אז זהו, זאת בדיוק הבעיה. זה גם באמת מושך אותם לדברים הבאים שנדבר עליהם. ההתמקדות בצמד המילים הזה, שהופך כאילו לחזות הכל, שוכח שבתוך החורבן של בית שני, היה דבר מופלא שאנחנו רואים אותו היום. מה מופלא בעיניי? שבגלל החורבן, כל העצב שאנחנו שומרים אותו יותר מ-2000 שנים, גם נוצרה יהדות חדשה, יהדות למדנית, יהדות שקדנית, יהדות של ספר שהיא זאת שבעצם הפכה אותנו לאור לגויים ב-2000 שנים האלה, היא זאת שבזכותה אנחנו יכולים היום ליהנות מכל המורשת הזאת פה בארץ ישראל, ואנחנו מאוד מאוד מאוד, וזה הלקח הכי גדול שלי מתשעה באב, אנחנו מאוד מאוד צריכים להישמר, שלא לקחת את הכל אחורה. היום יש כוחות שרוצים לקחת את הדברים אחורה לתקופת המקדש, ואנחנו צריכים להישמר מזה, כי כל הכוח שלנו, מה ששמר עלינו 2000 שנים כעם, הפך אותנו לעם נבון. אתה יודע, בועז, היום ישראל נמצאת במקום השלישי בעולם ברמת החדשנות, ברמת האינוביישן, בתחום הרכב, בתחום תעשיית הרכב. רבק, אין לנו תעשיית הרכב בכלל, ואנחנו מקום שלישי בעולם בחדשנות.
וכולם באים לכאן, נכון.
כן, אז זה מבחינתי הלקח הגדול, זה הדבר שאנחנו צריכים לקחת אותו קדימה.
אולי במקום בית המקדש החדש יקום הרכב של הכהן הגדול החדש, ואז הוא יהיה קצת מחובר לעניינים האלה. תשמע, באת מהאקדמיה, עברת כברת דרך ארוכה, תרתי משמע, כן? עד שהגעת למעמד שלך היום, תמיד רצית להיות עיתונאי רכב, איך התגלגלת, אם אני משתמש במושגים די טריוויאליים מהתחום שלנו, והגעת למה שאתה נמצא בו היום?
תשמע, קודם כל אני חולה על מכוניות, אני חולה על אופנועים, על כל דבר שזז, בתנאי שיש לו מנוע. אני חולה על טכנולוגיה, אני אוהב את תעשיית הרכב במובן הכי רחב שלה, כי זו תעשייה באמת אדירה מבחינת העוצמה שלה, מבחינת היכולות שלה. הנושאים האלה תמיד ריתקו אותי, אבל בין זה לבין להיות עיתונאי, מה שמושך אותי בעיתונות, כמובן החיכוך בכל הדברים האלה שאני אוהב, וההתעסקות בזה, אבל בעיקר בעיקר היכולת להשפיע, היכולת להזיז דברים באמצעות עיתונות, וזה ממש מביא לי הרבה מאוד סיפוק. זאת הסיבה שאני נמצא שם.
ואיך התגלגלת על העניין הזה? כלומר, התחלת לכתוב, התחלת לדבר, או דחפת את עצמך?
על אופנוע.
ערכת גם, וערכת לא מעט עיתונות יומית, ממעריב ועוד מגזינים כמו...
ערכתי טורבו בזמנו, השם יקום דמו, והייתי הרבה בעיתונות הארצית, אידיוט, הרבה שנים ממעריב.
איזה כלים אתה צריך בשביל... עזוב עכשיו להגיע למקומות האלה, בשביל להתחיל, אתה, אני, פוגשים כל כך הרבה אנשים שמצד אחד אתה יודע, אומרים, איזה כיף, איזה כיף, איזה כיף, אבל זה, יש פה עבודה.
אין מה להשוות את העיתונות של פעם, את העיתונות המסורתית, למה שקורה היום. לכן זה לא כזה רלוונטי לדברים שקורים היום. בוא נאמר ככה, צורך להשפיע, הרצון להשפיע, לא מחייב אותך בימינו להיות עיתונאי. היום אתה יכול...
בלוגר.
אם אתה מספיק... dedicated לדברים, אתה מספיק עם בוערים בך ואתה רוצה לעשות, יש המון מסגרות חוץ ממשלתיות שיכול לפעול בתוכן ולהזיז את תהליכים.
כלומר, התעודה של לעם איבדה מכוחה ומיכולתה ומכסמה. היום כל בלוגר יכול לעלות מה שהוא רוצה, ואתה יודע, מיד יש לו... שמעתי היום על זה. זה לא מחקר, זאת עובדה. שלאותם כוכבי רשת שונים ומשונים, שיש אלפים ומאות אלפים של עוקבים, עלו על זה. שליש מהם הם לא אמיתיים בכלל.
כן, ראיתי שבעולם חלק זה אפילו יותר מתקרב לחצי אפילו.
כן.
אבל אתה יודע, זה פחות משמעותי בעיניי.
לא, זה מתחבר לעניין של ההשפעה, כי אתה מדבר על היכולת להשפיע, ובסופו של יום אתה קובע דעה, גיל מלמד, יש אלפים שקוראים את הדברים שלך, ואתה יודע, אם אני לוקח את זה הכי רחוק, משפחות שמתפרנסות ממשהו, שכשאתה אומר מילה, זה אפקט הפרפר, זה יכול ללכת עד לשם, ובום.
אז בוא, אם כבר לקחת את זה למקום הזה, בוא נעשה טיפונת סקירה היסטורית של שתי שניות.
יאללה.
בגדול, העיתונות הקלאסית, המקורית, נולדה בתור דווקא סוג של איזה יחסי ציבור. עם הזמן היא לקחה לעצמה את התפקיד של באמת להיות הרשות, נאמר, המבקרת של שאר הרשויות, ובאמת עשתה את התפקיד הזה במשך הרבה מאוד שנים, הביאה לנו סיפורים, סיפורי מלחמות, בזכותה במידה רבה המלחמות הפכו להיות פחות אכזריות מה שהיו בעבר, ויש לה עוד הרבה מאוד הישגים נוספים, חברתיים והכל, אבל באיזשהו שלב, ואני מניח שהשלב הזה זה איפשהו ככה, נאמר, סוף שנות ה-90, היא איבדה את התחילה לאבד את יכולת ההשפעה שלה, גם בגלל שהשליטה במדיה הפכה להיות הרבה יותר תקרא לדמוקרטית, יותר אנשים יכלו להגיע לזה, יותר אנשים יכלו להגיע לחשיפה, כמובן שהטכנולוגיה אחרי זה העצימה את זה בצורה עוד יותר דרמטית, אבל גם בגלל שהיא קרתה את הענף שממנו היא צמחה.
וואו.
איך היא קרתה את הענף? היא קרתה על ידי זה שבעצם התחילה להכניס לתוך התכנים העיתונאים הרציניים והאמינים, גם הרבה מאוד תכנים שיווקיים, הרבה מאוד תכנים ממומנים, בהתחלה במסווה, אחר כך עם כל מיני פטנטים של כאילו, שזה לא יהיה, כאילו אנחנו לא עובדים על אף אחד, ובעצם אנחנו כן עובדים, ואז היא התחילה לאבד את הקרדיביליות שלה. כשאתה מוסיף לזה את הדבר שקרה בה מאז, נאמר, סוף העשור הקודם, 2008-2009, הטלפונים החכמים, הפריצה של האינטרנט, מאותו רגע בעצם שכמו שאתה אומר, כל אחד יכול לכתוב וכל אחד יכול להגיע, התחיל המושג שאנחנו מכירים אותו היום כפייק ניוז בעצם, ואנחנו כבר מאוד מאוד מתקשים להבין מה זה תוכן אמיתי ומה זה תוכן לא אמיתי.
אבל בתוך החיפוש
אבל,
הזה...
אבל פה, כמו שאמרתי לך קודם, אני דווקא מוצא נקודת חיוב, כי כן. עד היום המטוטלת זזה בכיוון אחד, בצורה מאוד 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 דרמטית, עד רמה שאתה כבר באמת לא יכול להאמין לאף אחד על מה שאתה קורא, גם כשאתה קורא דברים שאתה מאמין בהם, לפעמים אתה לא מאמין במי שכתב אותם, וכל מיני כאלה. עכשיו המטוטלת, לדעתי, מתחילה לזוז לכיוון ההפוך. איך אנחנו יודעים את זה? כי השבוע פייסבוק הודיע שהיא מקימה ערוץ תוכן, יחד עם הפאבלישרים הגדולים בארצות הברית בעצם. למה הם עושים את זה? הם עושים את זה כי הם, בגלל שפחות מאמינים בהם, אז גם פחות מפרסמים בהם. הם חוששים כמובן לאבד הכנסות, ואז הם הולכים לכיוון ההפוך של להתחיל להנגיש בעצם מידע, הרי התלונה העיקרית כלפיהם הייתה לגבי הפייק ניוז, אז הם עכשיו הולכים לעודד את התוכן הטוב, האמין, ואותי זה כמובן מאוד מאוד מעודד. זה המודל שאני יצאתי איתו לדרך לפני 5 שנים, כשהקמתי את דקאר, יחד עם קבוצה של אנשים שכולם האמינו באותו רעיון, אמרנו, העיתונות המסורתית איבדה את הקרדיביליות שלה. ואנחנו חייבים לבוא לתת איזשהו מודל אחר, מודל שבעצם כל מה שיהיה לו למכור זה את הקרדיביליות, את האמינות של אלה שכותבים שם.
ואני מוסיף עוד מימד עכשיו למה שאתה אומר, והוא קשור בך באופן אישי, כי אני מכיר את זה דרכך באופן אישי, זה לא רק העיתונות המדווחת, ואני אומר כאן חד וחלק וברור, אתה מדווח אמת, 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 את האמת שלך, אוקיי? אבל אמת, 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 ומעבר לעיתונות המדווחת, אתה הפכת גם להיות עיתונאי חוקר, לא רק עיתונאי מדווח. אפשר להזמין אותך כמו שכל חברות יחסי הציבור עושות לראות משהו מסוים, אתה מחליט אם אתה בא ומספר את מה שעיניך וטעמך וידיך ורגליך חוו, אבל מעבר לזה אתה יוצא וחוזר, ופתאום אתה מקבל אס-אמסים או הודעות, ואתה קורא על מקרים, אתה קם מהמשרד ואתה אומר, רבק, את זה אני הולך לחקור.
תראה, צריך
מקרה קריות האוויר הידוע שהובלת אותו ושינית סדרי עולם בתחום הזה, תן עליו איזה דוגמה אחת, את הקצה של הדוגמה הזאת כדי שנבין פה על מה אנחנו מדברים.
קפץ ישר לזה, אני עוד רוציתי פוינט להרחיב את זה, אבל, okay. אבל נדבר על הקריות האוויר. היה מקרה, אחד המקרים המצערים שאני נתקלתי בהם בארץ, קרית אוויר שהותקנה בטויוטה קורולה, דגמים של תחילת שנות ה-2000, היה בקשל טכני, והקשל הטכני הזה גרם לזה שבזמן שהקרית הופעלה, היא בעצם העיפה חתיכות קטלניות לכל מי שיושב מולה. אנחנו מכירים את זה מפרשת טקאטה, וכשהתחלתי לעבוד על הפרשה, באמת חשבתי שזה חלק מאותו עניין.
זה הכי מתבקש, זה הכי קלאסי, כן.
עם הזמן הסתבר שמדובר ביצרן אחר, TRW, אבל התופעה הייתה מאוד דומה. ברגע שהקרית התפוצצה, בעצם היא פגעה באנשים. היו בארץ 2 מקרים לפני מקרה קטלני אחד, שבו נהרג יותם וייסברג, בחור צעיר, איש קבע בחיל הים, נהרג סתם, ממש סתם, ובזכות אבא שלו, איתי, שחקר את העניין וקרא כתבות שאני כתבתי על תקאטה, בעצם התחלנו להבין שמדובר כאן באיזשהו קשל סדרתי. עם הזמן, נקצר ונחסוך למאזינים שלנו את הפרטים, אבל בגדול, טויוטה הכירה בזה בתור כשל סדרתי, היצרנית, TRW הכירה בזה, עשו ריקול בישראל, בעקבותיו עשו ריקול גדול מאוד
בעולם,
ואני מאמין שבזכות זה הצלנו חיים, בזכות איתי, אבא של יותם.
אבל אני הולך אליך, אני חוזר אליך, כי נלחמת כאן במשטרה, כי הדוח משטרתי, נלחמת במכונים שפרסמו דוחות טכניים. יש לך ידע, יש לך ניסיון, אני לא יודע אם אתה מחזיק תעודה של מהנדס, אבל יש לך היגיון של הרבה מהנדסים ביחד, אין. ואת זה גייסת כדי להביא לכאן משהו.
אמרתי לך שכאילו קפצנו לאיזושהי נקודה, ואני רוצה טיפונת שנייה ללכת אחורה, להבין איפה מצבנו של ישראל בעולם. כי חשוב לתת את הרקע. תראה, ישראל בסופו של דבר נמצאת בקצה של השפיץ, של תעשייה אדירה, שאנחנו כמעט ולא משפיעים עליה חזרה. בעצם כל מה שקורה בשוק הרכב הישראלי, הוא נגזרת של מה שקורה בעולם.
הוא תגובה לעולם.
אני חייב לצטט משפט שאני משתמש בו הרבה מאוד, אז יכול להיות שכבר מכירים אותו ממני. יעל אונגר, מהבעלים של חברת טלקר, היבואנים של קיה היום, בעבר היו היבואנים של דייאצו.
דייאצו, בוודאי.
נכון, אמרה לפני הרבה מאוד שנים, תקשיב, אנחנו לא היינו גאונים כשמכרנו 10,000 שרדים בשנה, ולא הפכנו טמבלים או טיפשים כשאנחנו לא מצליחים להעיף דאו לנוס. מי שמכיר את הדגמים גם מחזיר אותו לתקופה הרלוונטית, הוא יודע מתי היא אמרה לי את הדברים האלה.
נכון.
ומה בעצם זה אומר? זה אומר מה שנקרא תעשייה ישראלית, אין דבר כזה באמת תעשיית רכב ישראלית, אבל לשוק הרכב הישראלי, אין לו השפעה על המוצרים, אין לו השפעה על המטבעות, אין לו השפעה על מקומות הייצור של המכוניות, אין לו השפעה על כל מיני אילוצים אחרים של יצרניות הרכב. ההשפעה היחידה של אותם יבואנים, בסופו של דבר, שהם גופים ענקיים וגדולים וחזקים, אבל ההשפעה שלהם היא טיפ, 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 טיפה, בקצה, בקצה, אחרי שכבר הם קיבלו כמובן את כל מה שהכתיבו להם, את המיסוי שהוא דרמטי בישראל, הוא משפיע מאוד על שוק הרכב, אחרי שהם קיבלו את כל הדברים האלה, הם יכולים טיפה להשפיע על טעמי הלקוח, אולי בשירות קצת יותר טוב, אולי בשיווק קצת יותר טוב, אבל בסופו של דבר זה ממש, ממש, ממש מעט. זה עובד גם לכיוון ההפוך. משרד התחבורה הישראלי, בהקשר הזה, לא מתעניין בכלל. הוא לוקח הכל כנתון, הוא רוצה שהכל יביאו לו בכתוב, הוא רוצה שתביא לו כל מיני אישורים כדי לחסות הישבן שלו, הוא לא יחקור בעצמו שום דבר. אז כשאנחנו מדברים על כשלים סדרתיים, למשל, בכלי רכב, והמון המון שנים, אחד הכישלונות העיתונאים הגדולים ביותר שלי, זה שמשך המון המון שנים לא הצלחתי לגרום למשרד התחבורה, לקחת את הנושא הזה של כשלים סדרתיים ולהפוך אותו.
אני אוהב את ההלקאה העצמית הזו שלך, אבל אני לא אזרום איתה, כי אני אומר עדיין לא גרמת, כי לא הרפאת מזה.
נכון, אבל אתה יודע, אנחנו צריכים באמת שסוף סוף יגיע שר נורמלי למשרד הזה, כדי שיגרום להם לעשות דברים, ועד היום זה לא היה.
ואני חייל בפלוגה שלך פה בעניין הזה.
ואני רוצה להסביר איפה הבעיה כאן. בעצם משרד התחבורה לא חוקר שום דבר, הוא לא צריך ממש להשקיע בזה משאבים ולחקור, אבל הוא צריך לגרום לזה שבעצם דברים שקורים בעולם, דברים שיודעים עליהם בעולם, ייבדקו גם בישראל. הוא לא עושה את זה. כל מה שהוא עושה זה עובד לפי שם חוקי הגנת צרכן כאלה ואחרים, והוא מחייב, הוא עושה את הדבר הכי טיפשי שיכול להיות, הוא מחייב את היבואנים לפרסם הודעות לעיתונות עם ריקולים שבמילא הם פרסמו, במילא הם ביצעו, ולא לא בודק מה קורה לגבי קריאות בעולם. ואז אנחנו מגיעים לבעיה אקוטית. יצרן רכב בסופו של דבר הוא ארגון כלכלי. נכון. הוא צריך לעשות לעצמו איזשהו חקר סיכונים. כשהוא יודע שבארצות הברית הוא הולך לחטוף תביעות ייצוגיות, ואנשים מטעמו הולכים לשבת בכלא, אם הם לא עשו א', ב', ג', ובישראל הוא לא לוקח על עצמו שום סיכון, אין לו סיבה אמיתית להילחץ בישראל.
לגמרי, לגמרי.
אז הצרכנים נדפקים, זה מחזיר אותנו למותו
מיותר. אבל הלכת, נכון, אבל אתה הלכת גם למקומות אחרים, ואתה גם בעטת בדלתות, כמו הדלת של הרשות הלאומית למניעת תאונות דרכים, שזה גם איזה גוף שכולם, אתה יודע, עדיין מנגנים לעצמם את דני דינה ואת דובי דוברמן, אבל שום דבר חוץ מזה לא קורה פה באמת, ברמה שזה ישפיע על האנשים, עליך, עליי, ועל כל החברים כאן בעושים היסטוריה וברשת הזאת, ברמת היום-יום שלהם, בעטת דלתות, ואתה צועק בכל במה אפשרית. חבר'ה, גוף המחקר שלכם לא קיים. התאונות, אתם מדברים על התאונות וכו' וכו', אבל אנחנו נגיע גם לזה. אבל אני רוצה לגעת גם בנושא של הפרקטיקה. הפרקטיקה היומיומית שלך, כעיתונאי רכב. איך יום כזה בכלל נראה? בעולמות האישיים שלך, אתה מתרוצץ בכבישים, בשטח, ביום, בלילה, יושב וכותב, או שאתה קופץ לפגישות ולומד, נוסע לחול, נוהג במכוניות חדשות, ושוב חוזר וכותב בטיסות בין לבין. מה קורה שם? מה עושים בעבודה שלך, כמו שילד שלך שאל אותך, אבא, במה אתה עובד?
שמה, בעבונותיי, אני נהנה מלנהוג, וזה בעיה. זה סריטה.
מכיר את המחלה, מכיר. מי שאמר את המושג הזה, חולה הגה, דרך אגב, צריך למצוא את זה. מי המציא את המושג הזה? כי באמריקה ובאירופה, אתה לא אומר חולה הגה, אתה אומר פטרול הד. זה לא חולה הגה.
נכון.
מאיפה באה מחלת הגה הזאת?
אני אגיד לך מה הופך את זה היום למחלה סופנית, שאין איפה לנהוג. אנחנו, לא יודע אם שמת לב.
יש איפה לנהוג בחול.
כן, לא יודע אם שמת לב, אבל הבעיה הכי גדולה שלנו זה שכבר לא נשארו לנו שעות שבהן הכבישים לא פקוקים ברמות מטורפות.
לגמרי.
אתה שואל איך סדר היום שלי, הוא מנסה להשתחל לכל מיני שעות מוזרות שלא הייתי מדמיין את עצמי בכלל ער בהן, רק כדי למצוא איזה פיסת כביש אפשר לנהוג עליה.
נהיה ינשוף, אבל ינשוף כזה שלא נושפים בתוכו, אלא הופך את היום ללילה כדי
יש לי גם בעיה אישית שלי, יש לי תפיסה נורא נורא איטית, אז אני, כשאני לוקח מכונית, אני לא ישר מבין
אותה. תהליך כזה, כן.
אז אני, אתה יודע, אני גם צריך לגרום לספידומטר שלה לזוז שם.
פתחת לי פה משהו חדש שלא תכננתי לשאול אותך, אבל אני רוצה לשאול אותך, אז איך נראה היום שלך? מה אתה עושה? קם בבוקר, אס-אמסים, מיילים, איזה מכונית אני נוהג היום, במה שבא לי, במה שאני רוצה, איך?
תראה, כשנוסעים למבחן, אז נוסעים למבחן, זה יומיים מהחיים שמוקדשים לדבר הזה.
סט משימות מוכן מראש.
כן, אני בדרך כלל, אתה יודע, יש את הידע, את הניסיון ואת המקומות שאנחנו יכולים להשתמש בהם, גם כפונקציה של המכונית עצמה, להשוות אותה לדברים שאנחנו מכירים, מה שאנחנו מצפים שיקרה שם. וזה לא משאיר הרבה זמן לדברים האחרים, אבל אין מה לעשות, צריך לעשות גם את הדברים האחרים, שזה לנהל את דקאר ואת דמוב. תגיד מזל טוב לדמוב.
מזל טוב לדמוב.
אתר חדש.
על העולם החשמלי, נכון, נכון.
בתחום התחבורה החכמה.
האנרגיה החכמה, נכון.
נכון, אז צריך לנהל גם את הדברים האלה, צריך לפגוש אנשים, כי בגלל שקורים כל כך הרבה דברים, והם קורים בקצב מאוד מאוד מהיר, אתה חייב להיות כל הזמן עם היד על הדופק, אתה חייב פשוט להיות בקשר עם הרבה מאוד אנשים כדי להבין מה קורה, כדי שתהיה את הפרספקטיבה הנכונה. אז קיצור, הימים עמוסים.
הימים עמוסים והמשימות רבות, וכמו הרבה הורים אחרים בחופש שלוקחים את הילדים איתם לעבודה, גם אתה לקחת את הילדים שלך לעבודה?
תקשיב, הילד שלי...
כשעבדת בעיתון זה היה אולי קצת יותר קל, כי הוא בא איתך למערכת, אתה יודע.
תראה, אתה יודע, אומרים, הסנדלר הולך יחף. אז
אין סנדלר שבאמת הולך יחף. גילי, זה לא אמיתי. זה רק ביטוי.
הבן הצעיר...
הסנדלרים הולכים עם הנעליים הכי טובות.
בוא, אני אגיד לך את זה בשתי מילים, אתה כבר תבין. כל הסיפור, הבן המקסים והמתוק שלי, שבמקרה התגלגל בצבא לאיזושהי יחידה שמתעסקת בין השאר בנהיגה קרבית ודברים די מדהימים, שונא ריח של מכוניות חדשות.
לא נכון.
אתה יכול לדמיין את הדבר הזה?
לא, זה כפירה.
כן.
זאת כפירה.
אז בסדר, בוא נשאיר את זה בזה. למזלי הוא גילה את חדוות הנהיגה בשטח, והוא עושה את זה היום מעולה, אבל כן, קשה מאוד העניין הזה.
טוב, אז הנה, כך אוויר, אנחנו נלך לשמוע את זה פרסומת קטנה, ואוטוטו חוזרים.
שש עובדות מעניינות שלא ידעתם על ביטוח. פינה בחסות Next Insurance, המגייסת מפתחי Backend, Frontend, Fullstack ו-Frontend Team Leaders. 1. רשת בתי הקפה סטארבקס משלמת יותר מ-$300 מיליון דולר בשנה על ביטוחי בריאות לעובדים שלה, יותר משהיא משלמת על הקפה שהיא קונה. 2. בארצות הברית ישנה חברת ביטוח שמציעה פוליסת התחרטות לזוגות שעומדים להתחתן, למקרה ואחד מהם יקבל פיק ברכיים ברגע האחרון. 3. בבריטניה אפשר לקנות פוליסת ביטוח למקרה של תקיפה על טבעית. ערפדים, זומבים, דברים שכאלה. על פי אחד הדיווחים, כ-400 אלף איש רכשו את הביטוח הזה. אם כי אני מודה שהמספר הזה נשמע לי קצת מופרך. 4. בראשית עידן הקולנוע, בתחילת המאה ה-20, חברת הביטוח לוידס מכרה פוליסות ביטוח לאנשים שחששו שהם ימותו מצחוק, מילולית, במהלך צפייה בקומדיה. 5. ב-1971 הכריזה יצרנית הוויסקי קוטיסארק, כנראה כסוג של גימיק שיווקי, שתעניק מיליון פאונד למי שיצליח לתפוס את נסי, המפלצת מאגם לוך נס. רק ליתר ביטחון, רכשה קוטיסארק ביטוח אצל חברת לוידס למקרה שתצטרך לשלם את הפרס. לוידס הסכימה, בתנאי שתקבל לידיה את המפלצת המיתולוגית לכשתתפס. 6. ביפן, גם מתאבדים זוכים לקבל את ביטוח החיים שלהם, וזו יכולה להיות אחת הסיבות למספר ההתאבדויות הגבוה ביפן מדי שנה. והנה עוד עובדה מעניינת למחפשי עבודה. Next Insurance מביאה את ההייטק לעולם הביטוח עם מוצר טכנולוגי שמאפשר שירות אונליין מושלם לכל אורך הדרך, ומגייסת את השורותיה מפתחי פרונט-אנד, בק-אנד, פול-סטאק ופרונט-אנד טים לידרס. Next Insurance מחפשת מפתחים שרוצים להוביל את עולם הטכנולוגיה עם המתודולוגיות והכלים המתקדמים ביותר. בקרו ב-nextmacafinsurance.com/careers והקליקו על הבאנר של Next Insurance באתר הבית של עושים היסטוריה. ואל תשכחו לספר להם שהגעתם דרך רשת עושים היסטוריה.
יופי, חזרנו. אנחנו בעושים רכב, פרק שמוקדש לעיתונות הרכב בישראל, והאורח שלי הפעם הוא עיתונאי הרכב גיל מלמד. גילי, מה עם הגבולות גזרה שלך בתחום המקצועי? האם עצרת כמה פעמים למחשבה שנייה, אולי מחשבה שלישית, לפני שפרסמת משהו, או שהכל בר פרסום?
אתה יושב חזק. אומר לך משהו שמעט מאוד אנשים יודעים אותם, בוא נאמר, מחוץ למסגרת הוותיקה של מעריב. אתה שמעת על פרשת ישראל ביתנו, פרשת מעץ.
נכון, דרך ישראל, איך זה נקרא?
דיברנו...
על חברת הכביש...
בוא לא ניכנס בשם, כן. לשמות ולתאריכים, תכף אתה גם תבין למה, אבל כשמדברים על כישלון עיתונאי שלי, על טראומה שאני סוחב אותה, רוב הדברים שפורסמו היום, שנמצאים עדיין בחקירה, ואני מקווה מאוד שחלקם גם יתגלגלו בוא נאמר שהאמת תצא לאור לגביהם, הם נחשפו בחלקם לפני בערך שנתיים אולי בתוכנית המקור של רביב דרוקר. אני הבאתי אותם למעריב בתקופה מסוימת, בערך לפני 8-9 שנים. מבחינתי זה היה אחד הסיפורים היותר חזקים שהיו לי, כי אנחנו מדברים לא רק על שחיתות של הרבה מאוד כסף, ולא רק על מקורבים כאלה ואחרים שמונו בכל מיני הזדמנויות כאלה ואחרות, ואפשר להגיד בצורה, הם די שדדו את הקופה הציבורית בצורה מאוד בעייתית. אנחנו מדברים על חיי אדם, אנחנו מדברים על כבישים שלא תוחזקו, אנחנו מדברים על תקציבים שעברו למקורבים, אנחנו מדברים על פרשה אחת, סליחה, המסריחות שנתקלתי בחיי. ובאיזשהו שלב, יחד עם דמות בחירה במעריב, הגענו למשרדים של מעץ דאז, מה שהפך לימים לנתיבי ישראל.
נתיבי ישראל, נכון, כן. נכון.
והציבו מולנו סוללה של עורכי דין. אחד מהם הוא דמות ציבורית היום, שחזר בתשובה ומנסה קצת לתקן את המערכת מבחוץ. ובוא נאמר ככה, הבהירו למערכת בצורה די ברורה, שאנחנו יכולים לפרסם את הסיפור.
יכולים.
אבל יכול מאוד להיות שאחרי זה לא יהיה עיתון, או שלא יהיו לו אמצעים לעשות איזשהו דבר, ומעריב גנז את הסיפור, הסיפור הזה היה שם.
זה חמור מאוד.
אני לא יכול להגיד לך שלא הבנתי את העיתון, העיתון אז היה כבר אז בקשיים מאוד מאוד גדולים, יכול להיות שהוא לא היה יכול לעמוד בזה, יכול להיות שהוא כן יכול לעמוד בזה, יכול להיות שהוא יכול להפעיל דברים אחרים, אבל בסופו של דבר זה לא פורסם, ואני כמו, למזלי אני לא סובל מהצירות, אבל עם אותה הרגשה של משהו שלא יוצא, חייתי עד שזה פורסם ולא יכולתי לפרסם את זה, כי תקשיב, אתה מדבר על גוף ממשלתי, עם תקציבי ענק של מיליארדים, ואני גם אגיד לך פחות או יותר את המועדים שזה אמור לקרות, זה בדיוק כשישראל כץ נכנס לתפקיד שלו, כי מיד אחרי זה ישבתי איתו, לא פרסתי לפניו את הדברים, עמדו להתפרסם אז, רמזתי לו על הדברים האלה, הוא כמובן לא עשה עם זה שום דבר, ולא יודע אם הוא יכל או לא יכל לדעת, לא לדעת וזה, כי אני לא יודע מה כן נחשף לפניו אז.
אבל יכול היה לבדוק.
אבל לקח הרבה מאוד שנים עד שבסופו של דבר העניין הזה נחקר בצורה רצינית, ואני מקווה מאוד שכשהדברים בשנה הקרובה אולי יצאו לאור, אז תבינו עד כמה מדובר בפרשה חמורה.
ומה הלקח שלך? היום אתה לא במעריב, אתה גבולות... כבר זמן לא במעריב, אתה היום עם כלי התקשורת שלך.
על אחת כמה וכמה היום המצב שלי ודטו. יותר מסובך, אפילו המצב של מעריב אז, כי מעריב בשיא חולשתו, אנחנו מדברים דרך אגב לא על מעריב של היום, שנמצא בבית אחר.
בידיים מסוימות, נכון.
אנחנו מדברים על מעריב של
משפחת נמרודי, נכון?
שתי פשיטות רגל לפני זה.
זה היה בתקופת נמרודי?
נכון. ואותה סוללת עורכי דין שנצבע מולנו, עוד פעם, גוף ממשלתי, באותה תקופה החזיק 10 משרדים של עורכי דין, שכל אחד מעשרת עורכי הדין האלה, היה, כל אחד מהמשרדים היה על ריטיינר שנתי של מיליון שקל, זה לפני עבודה. זה הריטיינר של מיליון שקל לכל משרד, 10 משרדים כאלה. למה גוף ציבורי צריך 10 משרדי עורכי דין שכולם על ריטיינר? אין לי מושג, זה מה שהיה אז בתקופתו. אני היום בטח לא יכול להתייצב מול גוף כזה.
נכון.
וזה, ואני חושב שאפילו גופי מדיה מאוד מאוד חזקים בישראל. עכשיו, תוסיף לזה בעיה אחרת שקשורה לתחילת השיחה שלנו. היום, גם אם מישהו כבר מפרסם כזה סיפור, אז מיד חושדים בו שזה פייק, וישר מתייגים אותו. אם אתה היום מעיז להגיד משהו, אז אתה שמאלן. המחמאה הכי גדולה שקיבלתי אי פעם מדובר משרד התחבורה, כשמישהו אמר לו פעם, בוא נגיל הזה הוא שונא את השר, אז הוא ענה, זה אני שמעתי מאותו בן אדם, אז אני מניח שזה אמיתי, אמר לו, לא, מה פתאום הוא לא שונא את השר, הוא שונא את כולם.
אוקיי, זה טוב.
אז אני אישית, את כל השרים הכוונה, גם לדעת שקדמו.
לא משנה מי.
אני סיקרתי עד היום 14 שרי תחבורה, אני לא שונא אף אחד מהם.
לא.
אבל אני חושב שאף אחד לא הוכיח מנהיגות במשרד התחבורה, ואף אחד לא לקח את המשרד הזה למקום שהוא צריך היה להיות, שזה המשרד שקובע את מדיניות התחבורה של מדינת ישראל, המשרד שפועל עבור אזרחי מדינת ישראל.
זו תעשייה.
תחפש היום באיזשהו מקום במשרד התחבורה, תבקש לראות את המדיניות.
את החזון.
המדיניות של מדינת ישראל בתחום התחבורה, אין דבר כזה.
אני לא מחפש את החזון ואת המדיניות. אני ניסיתי להגיע לגברת טרנר, שאני לא יודע מי עדיין, ידיים? אז זהו, טוב שאתה מעדכן אותי, שהיא מנכלית המשרד, וגם היא לא מדווחת כלום לאף אחד. יכול להיות שזה בסדר, וחוקי התקשיר מאפשרים לה.
למה יכול להיות שזה בסדר?
לא, אני אומר, אם חוקי התקשיר מאפשרים לה...
אנחנו מספר לעצמנו כל הזמן את הסיפור המשעשע הזה, שאנחנו חיים במדינה דמוקרטית. אנחנו מספרים לעצמנו איזשהו סיפור, שכאילו המדינה אמורה לפעול למען האזרחים שלה. אבל אנחנו כנראה לא מספיק מצליחים לגרום לה באמת לעשות את הדבר הזה.
לא, אני אומר עוד פעם, ייתכן שזה בסדר מבחינת חוקי התקשיר, מה שנקרא, שהיא לא חייבת עם מינוי של הבוס שלה, והיא מדווחת לבוס שלה. שאלות, תפנה לבוס שלה ולדובר. יש מה שנקרא תהליך. ואנחנו כאנשי תקשורת מכירים את התהליך הזה, ואנחנו גם מכירים את התהליכי הצד. והדיון הזה שדיברת עליו עכשיו, הנושא הזה שדיברת עליו עכשיו, לוקח אותי לעוד עניין, שהוא מתקשר אליו באופן אוטומטי. כל נושא, אתה דיברת על אינטרסים, אני אדבר איתך גם בנושא היצרים. אנחנו בני אדם. ומישהו אמר משהו, ואתה נושא את הדבר הזה כאדם, כמשקולת, כצלקת, בזיכרון, במחשבה, ופתאום מתגלגלת אליך לידיים מכונית של אותו יבואן, ואתה צריך לבחון אותה, ואתה צריך לבוא בראש נקי, ובלב נקי, ובעיניים נקיות, אבל הצלקת היא שם.
אפילו, לא יכול להגיד לך שזה מדגדג לי איזשהו קצה עצב, באמת. תראה, דיברנו קודם על תעשיית הרכב, כשאני נכנס לכלי רכב, ברור לי לחלוטין שמי שייצר אותו נמצא במרחק אלפי מיילים ממני. אין שום קשר בין המוצר שאני בודק אותו, שאני נמצא בו, שאני מחווה עליו את דעתי, לבין איזשהו דבר שקשור בכלל למשהו שקורה בארץ.
לא משנה מה אתה תכתוב על המכונית מתוצרת חברת לא. זה באמת לא משנה מה תכתוב עליה, להו שנמצא במדינת ללאלה, שהמציא את מכונית ללאלה. אבל זה שמייבא את מכונית ללאלה ומנסה למכור אותה, אתה תשפיע עליו.
נכון.
ועל עובדיו, ועל פרנסתם של עובדיו, ועל מוסחיו, ומשרד הפרסום שלו, והמשרדים שלו, ועל רואי החשבון שלו, ועל כל אלפי המשפחות שהוא משלם.
אז מה? אתה יודע, השאלה מה אתה, איפה אתה שם את עצמך בעולם? בסופו של דבר, מה התפקיד שלך? אני כותב לא עבורם, כל אלה שציינת, אלא עבור מי שאני חושב שהוא הלקוח של המוצר שאני נמצא עליו.
בידיים נקיות, לגמרי.
ברור, אם אני כותב לצורך העניין על אופנוע מסוים, אז מן הסתם אני לא אחשוב באותו רגע על בעלי קורולות, ואם אני כותב על קורולה, אז אני לא אחשוב על
על המקרה ההוא.
כן, על דברים אחרים.
ומה קורה אם בחנת כלי רכב, בוא נגיד כאן בלי כפפות, מחורבן לגמרי, ואמרת את האמת.
זה תמיד...
ואמרת את האמת, ואחר כך מתגלגל אליך לידיים, או הוזמנת להשקה ונסיעת בחורה, במכונית של אותו יצרן, והזיכרון של המחורבן הוא נמצא שם. זה כבר לא בן אדם, זה המכונית. היא הייתה מחורבנת, אמרת את האמת וכולם הסכימו איתך. עכשיו אתה בא עם איזשהו מטען של מחורבנת אל אחת חדשה. אחרת.
אז
זה לא, זה גם זה לא יושב שם?
כל מקרה לגופו, תראה, יש לנו, אתה יודע, אחרי, כשאתה כבר צובר מספיק ניסיון, אז אתה בא לכל דבר עם איזושהי רמת ציפיות. לפעמים אתה מתאכזב, לפעמים אתה מופתע לטובה. אני לא זוכר מקרה שבו נכנסתי לאיזשהו משהו שלא ציפיתי לחלוטין שאני אפגש עם זה. אני כן זוכר בוא נאמר, מכוניות שבלשון המעטה לא היו טובות, וכתבתי שהן לא היו טובות. רוב היבואנים, אני חייב להגיד לך, באמת, מאחר שהם גם מעריכים את האינטגריטי שלי, אולי גם אותי באופן אישי, אז אף פעם לא שמעתי איומים מאף אחד, אף פעם לא שמעתי, אתה יודע, אני יכולתי להבין איפה זה כואב לכל מיני אנשים בזה.
גם לא ברמה של טלפון של, בוא תעדן לי בבקשה את הביטוי הזה, כי אני מסכים איתו, אבל הוא אלים מדי או קיצוני מדי.
יכול להיות שידעו שאין להם מה לצפות לאיזושהי תגובה, אז אולי אפילו לא ניסו. לא היה גם מקרה, דרך אגב, ואני צריך להגיד את זה לזכותם, של כל אלה שכתבתי על דברים פחות נעימים, שאמרו לי, אוקיי, כתבת היינו ככה, אז לא תקבל יותר מכוניות. זה לא קרה. זה לא... והיו כמה מכוניות לא מדהימות. בוא נאמר, בשעון המטה.
לא כולן, כן, מדהימות, לא כולן.
דרך אגב, זה הולך ובימינו, אתה יודע, בגלל שיטת הפלטפורמות של יצרניות הרכב, בגלל שיש הרבה פחות יצרניות רכב, אז המקרים האלה הולכים והופכים ליחסית נדירים. כלומר, נכון. אתה כמעט לא נכנס, אתה עדיין, איפה אתה כן יכול לראות את זה?
כי זאת הגברת בשינוי הדרך לגמרי.
אתה כן יכול לראות את זה במוצרים שמגיעים לכאן, שבכלל לא היו מיועדים לאירופה מלכתחילה.
מסכים איתך.
אז אתה באמת יכול להתעכל בכל מיני דברים.
אז אתה אומר, מה עושה התפוז הזה באנטרקטיקה? הוא לא אמור להיות, באנטרקטיקה אין תפוזים.
ועכשיו, בוא נחזור שנייה למשרד התחבורה.
רגע, אני הולך לשם, לשם. כי השאלה שלי אליך בנושא משרד התחבורה היא לא רק משרד התחבורה. היא גם הרשות הלאומית, היא גם המשטרה, היא גם דרך ארץ, היא גם משרד המשפטים, היא גם הרשויות המקומיות, היא כל אלה שאנחנו בכיסנו, במשכורתנו, בלחמנו, מממנים את קיומם ומשלמים להם משכורת כדי שיעבדו עבורנו. תן לי את זה בקצרה, למרות שזה יכול להיות נושא רק לדבר עליו 7 שעות. מה הפער בין מה שהם עושים, לא לבין האידיליה שאתה רוצה שהם יעשו, לבין מה שהם צריכים לעשות?
וואו, זה, אתה יודע,
אמרתי, זה תשובה של 10 שעות, אני יודע, אבל...
כן, בכל כך הרבה מישורים, אבל תראה, בגדול, אני חושב שרוב הרשויות שמנית, שכחו שהם civil servants, שהמטרה שלהם, שהייעוד שלהם, זה לשרת את האזרח.
ציבור, את האזרח.
אני יכול לתת לך את זה, אתה יודע, למה נזכרתי עם משרד התחבורה כשדיברנו על מכוניות, על מוצרים שלא יוצרו, שלא יועדו לאזור שלנו, כי משרד התחבורה למשל המציא איזשהו מדד מוזר לחלוטין, שנקרא מדד הבטיחות.
מדד הבטיחות, נכון.
מדד הזה, אני לא יודע מה, מי, בוא נאמר, מי גרם לו להיות כמו שהוא נהיה בסופו של דבר, ואני מסתכל עליו בצורה הכי מנותקת שיכולה להיות, אני אומר, הוא לפחות לא מזיק לחברות גדולות כמו מובילאי, והוא במידה רבה כתוב בצורה של מועילה להם, נאמר את זה ככה, לאו דווקא היא, כל החברות שמוכרות טכנולוגיה דומה, והמדד הזה פתאום מוציא מרצדס E-Class עם ציון 3, וסוזוקי סלריו עם ציון 5 או 6, ורנו קליאו עם ציון 0. לא משנה שאותן מכוניות קיבלו, למשל,
חמישה כוכבים ביורו אנקאפ.
ביורו אנקאפ, ציונים אחרים לחלוטין. נכון. ואז אתה אומר, אוקיי, מאיפה המדד ההזוי הזה? מי, תראו לי איך הגעתם אליו, מי חישב אותו, מי זה? הם כמובן ממלאים את פיהם מים ולא מוכנים לספר לך שום דבר. מוכרים סיפורים, תקשיב, מדינת ישראל השקיעה הרבה מאות מיליוני שקלים בלקדם את המערכות של מובילאי, אנחנו מדברים על מערכות מובילאי ודומותיה, מערכות פסיביות לחלוטין, מכסף ציבורי, בלי שהראו אף מחקר שאומר, א', זה מועיל, ב', תראו, הנה עלות תועלת, מה אנחנו משקיעים יחסית למה אנחנו עומדים לקבל. אתה דיברת על הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, אתה יודע, בועז, שהרשות הלאומית...
אולי, כי אני גם שאלתי את הנקודה הזאת, ומישהו אמר לי, אולי כי אי אפשר למדוד את זה, כלומר, אתה יכול למדוד, רגע, אתה יכול למדוד תאונות שקרו, כי הם קרו, ולדווח, אבל תאונה שכמעט קרתה, והמובילאי עצר, הרי זה רק מתגובות של קהל, תקשיב, איזה מזל שהוא צפצף,
לא, קל מאוד, בגלל שיש לך כאלה קבוצות מדגם עצומות,
ענקיות, נכון.
אתה יכול לייצר את המחקר הזה, אתה יכול להראות אותו, הייתי מצפה שהוא יהיה באתר של מובילאי, בעמוד הראשי שלהם, בוודאי באתר של משרד התחבורה, זאת אומרת, אתה רואה כאן קצת משאבים לא סבירה בעליל, מהבחינה הזאת, ו... דיברת על הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים. אתה יודע שהרשות הלאומית לבטיחות בדרכים בכלל לא קיימת על פי חוק? חוק הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים הסתיים ב-2018. היום מתוקף איזושהי הערכה לאותו חוק, כבר יותר משנה, שהיא בעצם באיזושהי הערכה לאותו חוק, אף אחד אפילו לא תרח לחוקק מחדש את החוק הזה, לבדוק מה הרשות הזאת עשתה, מה היא לא עשתה, כמה אפקטיבית, כמה היא לא אפקטיבית.
אני אשאל אותך בבסיס,
איפה היא עומדת צריך... ביחס למה ש... ש...
למה צריך חוק כדי להקים גוף כזה? זה כל כך לא, מתבקש.
צריך, הגוף חייב לפעול מטעם, מתוקף
מטעם
חוק.
משהו.
מתוקף נכון. חוק, והוא צריך בעיקר גם למלא את היעדים שלשמה מוקם. אבל החטא הגדול ביותר בעיניי של ישראל כץ, דבר שאני אישית, ואני מקווה שרוב האנשים לעולם לא יסלחו לו, הנזק הגדול ביותר שהבן אדם הזה עשה במשרד התחבורה זה שהוא חיסל את הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, גוף שבתחילת הקדנציה שלו התחיל כבר לתפוס תאוצה, התחיל לפעול והתחיל להביא הישגים בתחום מניעת תאונות דרכים בישראל והורדת מספר הנפגעים. הוא חיבל באספירציות הפוליטיות שלו, הוא הפריע לו, אני יכול להבין למה גוף כזה מפריע לשר מבחינה פוליטית, אבל הוא פשוט הרס את הגוף הזה, עיין אותו לחלוטין, הפך אותו לגוף חסר משמעות לחלוטין, והיום זה גוף שאפילו לא, אין חוק שהוא מתוקפו פועל.
כי התפקיד של השר, וזה לא משנה איזה שר, כתוב על הדלת, השר, שר התחבורה ו... המלחמה בתאונות הדרכים.
והבטיחות בדרכים.
בדיוק, זה השם של השר, זה המשרד. זה כמו שתגיד, אני השר לאיכות הס... לא, אתה שר לאיכות הסביבה, אתה לא שר לאיכות הס. אז הוא השר, שר התחבורה והבטיחות, והבטיחות בדרכים.
היום כבר שר החוץ, היום כבר
עושה
דברים שלו במקומות אחרים.
זה לא הוא, אני לא מדבר עליו, לא משנה אם אני אוהב אותו או לא. גם זה שיושב שם במקומו וגם זה שישבו עליו.
אז אני כן מדבר עליו. אני מדבר על בן אדם שהצליח לייצר לעצמו תדמית של בולדוזר, הצליח, שאל את הבן אדם ברחוב, והגיד לך, תראה איזה מחלפים הוא בנה, תראה איזה מסילות ברזל, תראה איזה זה. תקשיב, אנחנו מדברים על העשור האבוד בתחבורה בישראל. אתה יודע שלפני קצת יותר מ-10 שנים פעלו בתל אביב שני מפעלים לייצור קורקינטים. קורקינטים חשמליים.
כן.
אחד מהם היה מפעל מדוגם ברמות על, כאילו אני חס פעמים היית בטוח שאתה בכלל במפעל לייצור מטוסים.
כן.
וישראל הקדימה את כל הנושא של מיקרו-מוביליטי, את כל הנושא של קורקינטים, הקדימה עם זה את העולם כולו. יכולנו לקחת את הדבר הזה ולהפוך את, את המדינה הזאת למקום אחר לחלוטין. כתבתי על זה במעריב של כבר לפני 12-13 שנים.
אם אני לא טועה, אחד היה איזי רייד או משהו כזה קרוב,
היו,
נכון?
היו כמה, היו כמה, לא ניכנס לשמות.
לא, אני לא חושב שהוא קיים בכלל.
והמפעל הזה דרך אגב, בגלל שעשו לו את המוות, עבר לטורקיה.
זה שהזכרתי עכשיו, נכון? כן, היה שם משהו.
ובמקום לקחת את התחום הזה ולייצר מדיניות תחבורה, מה מדיניות תחבורה אמורה לעשות? בין השאר, להגיד, אוקיי, יש כאן סוג חדש של כלי רכב, צריך לראות איך מכילים אותם בתוך מערכת התחבורה. היום אנחנו יודעים, אחרי מספיק הרוגים ומספיק פצועים, היום אנחנו יודעים שהכלים האלה צריכים את התווך שלהם. אז להתחיל לסלול, להתחיל לחשוב, להתחיל לתכנן איך עושים את הדבר הזה, ואז דרך אגב גם היינו מקדימים את העולם, כי גם העולם סובל מאותן בעיות. במקום לעשות את זה פשוט, התעלמו מהבעיה, הגיעו למצב, ועכשיו אני משליך את זה ליום-יום שלך ושלי ושל כל מי ששומע אותנו עכשיו. אנחנו לא תקועים היום שעתיים שלוש בפקקים כל יום סתם ככה, כי אנשים קנו הרבה מכוניות. אנחנו תקועים בפקקים בגלל שמשרד התחבורה לא הייתה לו מדיניות לגבי תחבורה אלטרנטיבית, לגבי אמצעי תחבורה חדשים שנכנסו בעולם, החל מאובר וליפט וכלה בכל מיני דברים אחרים, שישראל...
אז לא נכשלנו פה? נכשלנו זה אתה ואני. לא נכשלנו כאן? לא נכשלנו כאן כשלא צעקנו מספיק בזמן ולא עלינו על בריקדות ולא ידענו להביא את טעם הקהל, לא לבחור בין קיה לבין יונדאי, אלא גם... צאו מהבית ותתבעו את שלכם, את מאות השעות שאתם מאבדים מדי חודש בכבישים, את אלפי השקלים שאתם שורפים בדלק ובחניות על כלום, זה החיים שלכם.
אתה יודע, להבדיל מדברים אחרים, פה אני מסרב לקחת אחריות על עצמי בזה, ואני אסביר לך למה.
למה?
העיתונות באופן כללי, לא עיתונות הרכב, השיח הציבורי באופן כללי, באמת הפך להיות מאוד מאוד רדוד ומאוד שבלוני, והוא מתעסק בדברים הפחות חשובים. הוא אמר ככה, זה אמר ככה. עכשיו אנחנו רגע לפני בחירות. מישהו מהמאזינים ששומע אותנו עכשיו יודע בוודאות למי הוא הולך להצביע ולמה, ומישהו הולך להצביע עבורו מה הוא עומד לעשות למען המדינה? אף אחד, כי הם אפילו לא תורכים לדבר איתנו. גם אלה שמציעים אלטרנטיבות כביכול, לא תורכים לבוא ולהגיד לנו, אנחנו נעשה ככה כי היום עשו ככה, ותראו איך צריך לעשות את הדברים.
אתה מדבר על משהו הרבה יותר עמוק ושורשי כאן.
אז לכן זה כל תחומי החיים שלנו, וכשאתה בא ואומר, אם אנחנו לא צעקנו מספיק, אני צעקתי בכל כוחי, אבל אם זה באמת השפיע, במבחן התוצאה זה לא השפיע.
אתה חושב שאנשים, אלה שמינו את כל אלה בגופים הציבוריים והמקצועיים, באמת מינו אותם כדי לעשות את העבודה או רק כדי לחלק ג'ובים?
זה לא עובד בצורה כזאת, זה של הוא מינה אותו. בדרך כלל המינויים הם יותר בדרגים היחסית גבוהים.
יש גם מכרזים, יש גם קריטריונים מקצועיים, יש גם בתוכיח קבלות של דברים שעשית.
משרד תחבורה במשך הרבה מאוד שנים, הוא סוג של, אם אתה מסתכל על שכבות הפקידות שם, אתה רואה איזה שר הניח איזה בן אדם באיזה משרה, ובחלק מהמקרים, במקרים הבודדים, כמו היו שניים כאלה בתקופת השר, בתקופת ישראל כץ,
הקודם,
שנאלצו לעזוב על רקע, בוא נאמר, בעיות מוסריות כבדות כנראה, אבל שאר האנשים די נשארים שם הרבה מאוד שנים. אבל אמר לי פעם מישהו דבר מעניין, אמר לי מישהו דווקא מהאוצר, הוא אומר, תראה, בראייה של פקיד יש לך את שיטת המקל והמקל. כלומר, תעשה משהו, יהיה מי שיתלונן שלא עשית בסדר. לא תעשה משהו, יתלוננו שלא עשית. כל מה שאתה יכול לעשות בתור פקיד זה לשמור על עצמך כדי שיהיו כמה שפחות תלונות אליך, ואני מקבל את זה באיזשהו מקום. אבל כאן אנחנו צריכים מנהיגות. תקשיב, לא, אתה יודע, הדיסוננס בין התדמית שיש לרוב האנשים לקץ, וקץ באמת עשה דברים ברמת, גם ברמת הפומפוזיות, אבל גם ברמה המעשית בשטח, זאת אומרת, הוא כן הוליך תהליכים שהיו חשובים לו, זה לא בא לידי ביטוי בחיי היום-יום שלך ושלי, זה לא בא לידי ביטוי בבטיחות בדרכים, זה לא בא לידי ביטוי בהנאה באמצעות גז טבעי, למשל.
אני לא מסכים איתך לגמרי, לא, זה לא, בוא נתקן את האינטונציה. זה לא אני לא מסכים איתך לגמרי, אני לא מסכים איתך לגמרי במכלול שאתה מדבר עליו, כי בשמיים פתוחים הוא הצליח.
אנחנו מדברים תחבורה יבשתית.
לא, אבל תחבורה זו תחבורה, אתה יודע, הוא שר התחבורה, הוא לא שר התחבורה של המכוניות והמסעיות. אז בשמיים פתוחים הוא הצליח. בנמלים, כנראה שכן, עם היפתחם של אותם נמלים חדשים שצריכים להיות שהוא יפריט.
עשר שנים, אתה יודע שלא היה בתולדות ישראל שר תחבורה שישב במשרד עשר שנים, לא היה דבר כזה. עכשיו,
אני לא עורך דין שלו, אבל אני אומר עדיין שאתה מסתכל בזום אאוט ואפילו לא כזה רחוק. על מה שהוא עשה, היו תהליכים שכן נוגעים ביום יום שלך ושלי, וכן הצליחו.
אני אומר, איפה שמגיע, מגיע. כן. אני לא מכחיש את זה, אבל רוב התוכניות הגדולות, כולל מה שקשור למסילות ברזל, כולל מה שקשור לכבישים ומחלפים, התוכנית נתיבי ישראל הונחה במשרד התחבורה על ידי שאול מופז, לפני שכץ נכנס למשרד, התוכנית הזאת כבר הייתה.
הוא קיבל משהו, נכון.
זאת אומרת, הדברים האלה, זה גם לא דברים שקורים תוך יום. דרך אגב, לפניו, הממוצע של תוחלת התפקיד של שר תחבורה הייתה שנה וחצי. אז, אתה יודע, לא זה טוב ולא זה טוב. אבל עוד פעם, מה שחסר לנו, זה באמת המנהיגות. בכל המשרדים, וזה משרדים שנוגעים לחיי אדם, זה משרדים שנוגעים לרווחת היום-יום שלנו, אם השרים האלה היו יותר מנהיגים ומתעסקים באמת בעבודה שלהם במשרד, אז היינו נמצא במקום הרבה יותר טוב. דרך אגב, יכול להיות שהלקח מזה, זה ששרים צריכים להיות בכלל אנשי מקצוע, ולא אנשים פוליטיים.
נכון. אני מסכים איתך בעניין הזה לגמרי. אז בואו נחזור ונסגור מעגל בדיון הזה, בשאלה האחרונה, על תקשורת הרכב ועל עיתונות הרכב. אם פתחתי ואמרתי שפעם רכב היה מותרות, אנחנו מספיק ישישים בשביל לזכור את התקופה הזאת, גילי, לצערי, שמכונית הייתה מותרות, לא היה בכל בית. היום בכל בית יש כבר יותר ממכונית אחת ויותר מכלי רכב אחד, כי הזכרת קורקינטים ואופניים חשמליים, כי אחרת אתה לא יכול לזוז. גם התקשורת זזה. כלי התקשורת השתנו, האמצעים השתנו, הנגישות השתנתה, ההנגשה של המידע השתנתה. אתה היום בתחרות, גם כן, מי יפרסם ואיפה ולמה וכמה ומה תהיה מידת ההשפעה שלי. אתה גם עיתונאי חוקר, כמו שציינתי, ולא רק מדווח. אז מה עתידה של תקשורת הרכב בעיניך? איפה אתה רואה אותה היום? האם הם ישרת קו עם 20-30 ולא יהיו כאן רכבים, לא ימחו כאן מכוניות כאלה מזהמות?
תראה, המשימות של עיתונות הרכב, אני חושב הם בגדול שלוש משימות עיקריות. אחת זה באמת דיווח על כל מה שקורה.
בשוטף, כן.
כן, דיווח כולל, בתוך זה גם מבחני דרכים והערכות סובייקטיביות של דברים שקורים. השנייה היא בידורית. זאת אומרת, אנחנו מדברים על מוצר שאוהבים אותו, על מוצרים שאוהבים אותם, על תרבות, תרבות מוטורית.
טופ גיר כזה, היא תוכנית שבעצם שינתה תפיסת עולם, כשהיא זזה בעצמה ממקום ביקורתי כזה של שוק מקומי וכו' וכו', לסטיג ובידור וצחוק וכו', כן, זה שם?
בהחלט, אתה יודע, אנחנו לא צריכים להתבייש עם זה, מזה שאנחנו נהנים מלנהוג, ושאנחנו נהנים מלאהוב מוצרים וזה, ולא כולם חייבים להיות איתנו, אתה יודע, יש את מי שאוהב ומי שלא אוהב, יש כאלה שאוהבים דברים אחרים. והתפקיד השלישי הוא תפקיד צרכני, כי בסופו של דבר צרכני וגם פוליטי, זאת אומרת, גם לגרום לזה שהמערכת בסופו של דבר תשרת אותנו כצרכנים, וגם שתהיה מודעות צרכנית של מה נכון ומה לא נכון, איך לקנות, איך לממן, איך להשתמש. כשאתה לוקח בחשבון שגם באמת התחבורה משתנית, אנחנו עוברים לעידן שבו יהיו לנו הרבה יותר אפשרויות להגיע ממקום למקום, וחלק מהאנשים לא ירצו לנהוג, אז אלה דברים שחייבים לשקף אותם. אז התפקיד של העיתונות הוא לדעתי איפשהו בשלושת הצירים האלה.
ואיך זה יהיה בעתיד?
אני מקווה מאוד שזה ילך למקום שיהיה ערך, ואני אפילו בונה על זה באופן אישי, שיהיה ערך לקרדיביליות, למהימנות של מי שמגיש את הדברים. זאת אומרת ש...
שפיו ולבו שווים, והוא אומר את הדברים כי הוא מאמין בהם, ולא כשילמו לו להגיד אותם.
יש בעיה אמיתית לרוב המאזינים שלנו, בעצם שהם מוצפים בכמויות אדירות של תכנים מכל מיני סוגים, מינים וצבעים, להבחין ולברור את מקורות המידע שלהם. ואני חושב שכל אחד מאיתנו, אם הוא באמת רוצה לדעת, הוא צריך למצוא לעצמו את
ה... אבל הלקוח שלך כבר השתנה, גיל. הלקוח שלך השתנה. אם פעם באמת, באמצעות מעריב, ידעת שאתה מגיע ל-X עשרות אלפי קו, נטוי מאות אלפי, עיניים קוראות, שתחרות הייתה לך בעוד שני מקומות, באותו זמן, פחות או יותר. זהו, היום...
תחרות של העיתונות היום במקום אחר.
אמר לי אחד היבואנים, ותתייחס לזה בבקשה, הלוואי שהסוכן שלי באולם היה יודע את מה שיודע הלקוח שבא להזמין את האוטו. הוא יודע על המכונית יותר ממנו. הוא קרא בכל הוויקיפדיות, הוא הוריד את כל הסרטונים ביוטיוב, הוא נכנס לכל תוכניות הטלוויזיה, הוא קרא את כל חוות הדעת, הוא בעצמו כבר קיבש דעה, והוא מכיר את המכונית הזאת טוב ממנו.
השאלה מה הוא קרא?
אז איפה אנחנו?
השאלה מה הוא קרא?
הוא קרא לכאן ולכאן.
זאת השאלה.
הוא בוחר למה להאמין.
אם הוא הגיע למקורות המידע המהימנים, אז אין ספק שהוא במצב יותר טוב מאיש המחירות.
אבא שלי קנה מכונית כי הצבא קנה אותה. אתה מבין באיזה עולם אנחנו...
נכון.
היום אף אחד לא קונה מכונית כי הצבא קנה אותה.
נכון. היום אפילו הצבא לא קונה מכונית.
ואפילו הצבא לא קונה אותם, כי... נכון. נכון. הוא בליסינג או משהו.
כן, תשמע, אנחנו, העולם בלי ספק השתנה, אנחנו צריכים לדעת לבחור...
עשית את ההתאמות? אתה?
אני מקווה שכן. זאת אומרת, אנחנו היום מציעים כלים שבעבר לא יכולנו להציע אותם, מבחינת...
טכנולוגית.
מבחינת טכנולוגית, כן. מבחינת היכולת להגיש לאנשים את מה שמחפשים.
ומחשבתית, דעתית, בלי לוותר על עקרונות שלך, כמובן, כי אתה עדיין תמיד תהיה שם, מהמקום של לפעול לטובת זה, אבל... אתה עושה גם את ההתאמות המחשבתיות?
אני לא חושב שהעולם משתנה במובן הזה של מה יגרום לבן אדם לקנות מכונית כזאת או אחרת. אני גם לא חושב שזה עיקר העניין שלי בחיים. אתה יודע, של זה, זאת אומרת, העולם כבר כאוטי, וקצב השינויים הולך וגדל בצורה דרמטית. זאת אומרת, זה לא משנה איזה התאמה אנחנו נעשה היום, היא לא תהיה רלוונטית בעוד חצי שנה.
היא לא תתאים, נכון. היא לא תספיק להתאים כבר.
אנחנו לא נספיק לרוץ אחרי, לא נספיק לרוץ אחרי הדברים האלה, אבל אתה רואה היום באמת איך תעשיית הרכב כולה משתנה. אתה רואה שיצרני הרכב מבינים.
זה מרגש אותך דרך אגב, גילי?
זה מדהים אותי. אני חייב להגיד לך דבר, אתה יודע, באמת הכי פשוט והכי כנה. אני 32 שנים מול התעשייה הזאת, תמיד אהבתי אותה. אבל מעולם לא הייתי באיזושהי רמת התרגשות כל כך גבוהה כמו היום, כשאני רואה איזה תהליכים אדירים קורים בעולם.
אני חולק את זה איתך לגמרי. נסעתי במכוניות חשמליות, נסעתי במכוניות מונעות מימן, נסעתי כמה מכוניות ההם וגם במכוניות ספורטיביות, בדיוק כמוך. פחות, הרבה פחות שנים ממך בתוך הביזנס, אבל עם הלב שלי מלא בתוך העניין, ואני מבין אותך לגמרי, כי באתי מעולמות של חיל אוויר וטכנולוגיה, וראיתי דברים שמתקדמים.
בוא נדבר על חיל אוויר.
וזה מרתק אותי כמו הקוסם, אתה יודע, שהילדים הולכים אחריו, אני אלך, רק תראו לי עוד טכנולוגיה, אני סקר של טכנולוגיה, תנו לי לראות מה העולם הזה יביא לי עוד בשנים הבאות, זה מחרפן אותי. למה אתה רוצה את חיל האוויר? אנחנו נעשה אחר כך פודקאסט נפרד על חיל האוויר, אתה ואני פעם.
אתה בדיוק כמוני יודע שהמנטליות של חיל האוויר היא לקחת כל נושא,
התרבות,
לעשות אותו בצורה המקצועית ביותר, לתחקר את עצמך כל הזמן, ללמוד כל הזמן מהטעויות שלך, להשתפר על ידי לימוד מטעויות.
להתכונן ואחר כך גם לתחקר.
אם המערכת הציבורית הייתה פועלת ב-10% בכיוון הזה, אם היא הייתה מוכנה להיות פתוחה לביקורת, אם היא הייתה מוכנה להפנים ולשנות את עצמה בהתאם לביקורת, הרי הביקורת שלנו, פתחת את הדברים, אתה יודע, ודיברת על ביקורת.
נכון.
הביקורת שלי לא באה ממקום של להגיד על מישהו שהוא לא בסדר או זה, אלא ממקום
לא
של...
לא קנטרנית,
אלא
נכון.
אלא ממקום של לנסות לתקן, לנסות לשפר, לנסות לגרום לדברים, להיות יותר טובים. זה הדבר היחיד. אם המערכת הייתה מערכת לומדת, ואם היא תהיה מערכת לומדת, בוא נהיה אופטימיים, אז המצב שלנו יהיה הרבה יותר טוב.
הלוואי, הלוואי שנגיע לעניין הזה. גיל מלמד, עורך דקאר, דדו ודמוב. אמרתי הכל, נכון? כאילו,
אמרת את הדברים החשובים.
כל פעם נולד לך עוד ילד כזה, וזה יפה וזה טוב. קודם כל, תודה רבה. תודה ענקית.
תודה לך, איש יקר.
על הזמן שפינית ובאת ואמרת, ואמרת דברים, וגם סקופ כזה קטן ככה לדרך מאותה תגלית של הסיפור שהיה לך בזמנו. אני לומד ממך, אני יכול להגיד את זה בנימה אישית, אני לומד ממך כי, מה לעשות, ברבות השנים הפכת להיות סוג של אהרון הכהן, שהוא מחזיק את היד למשה, ואוטוטו גם אתה תהיה משה.
ידעתי שאני צריך לבוא לכאן.
בדיוק, זה לחזק לך עוד כמה עניינים.
אני לא מקווה כך הרבה מחמוד, אז לפחות...
לא, 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 בתחום המקצועי בלבד, ואני מאמין מלא בכיוון שאתה הולך אליו, ואני לא בחרתי איזה מילה מחובסת במיוחד, אבל אני כן מאמין בכיוון שאתה הולך אליו, וחושב שאפשר לשנות ואסור לוותר. ואני עם תחושה שאנחנו עוד ניפגש פה, כאילו, בעוד איזה עניין, בעתיד הקרוב.
תודה בועז שהרחת אותי, ואתה חלק מהמאמץ הזה, אל תצטנע. ואין ספק שצריך לאחד כוחות כאן כדי לגרום לזה לקרות.
ואנחנו נעשה את זה, זאת הבטחה. עד כאן עושים רכב, אני רוצה להגיד תודה לצוות של רשת עושים היסטוריה, לאיתמר סוויסה, עורך התוכנית, לרן לוי, עורך הראשי, כמובן לדני תימור, המנהל העסקי, לאביב שם טוב, מנהל המחירות, ולשרה סילבצקי, שצריך להגיד את השם שלה הכי מדויק, סילבצקי, שמנהל
יכולות
לא עם סילבצקי, אתה יכול עם שרה, אבל לא עם סילבצקי. אתם מוזמנים להזין לעושים רכב גם באפליקציות שבסמארטפון שלכם, משתמשי אייפון, תיכנסו לאפליקציה הסגולה שמגיעה מערכת ההפעלה, אבל אם אתם באנדרואיד, תיכנסו לחנות של האפליקציות ותכתבו בעברית, עושים היסטוריה ותראו איזה היסטוריה תקרה לכם, אתם תורידו את האפליקציה ולא תאמינו, היא מכילת כל התוכניות של רשת עושים היסטוריה, כולל תוכניות קודמות, וככה תוכלו לבחור מתוך אלפי שעות תוכן מה בא לכם להזין. אם אמרתי להזין, אז תודה רבה לכם המאזינים, אתם מוזמנים לחפש אותי, לא לחפש אותי, אלא למצוא אותי, יותר נכון באופן אישי, בפייסבוק, אם תכתבו בעברית בועז קורפל, תשאלו אותי שאלות, תציעו רעיונות, לעוד פרקים ותכנים נוספים.
שכחת לומר שרן לוי הוא המלך.
רן לוי תמיד היה המלך. גילי מלמד, תודה, תודה רבה.
לפודקאסטים נוספים ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית, בקרו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, בכתובת ranlevi.com או הורידו את אפליקציית רשת עושים היסטוריה שבחנות האפליקציות של אנדרואיד.